חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב, באולפן בני הראל. חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד מגדיר הבוקר את ראש הממשלה נפתלי בנט מומר.
בנט לדעתי זה מוקצה מחמת מיוס. הרי מדובר באחד המומרים הכי גדולים שהיו בעם ישראל. הרי הבן אדם הזה הלך וקפץ מכאן לכאן, שיקר את כל העולם ואשתו. הרי אם היה מדובר בעולם עסקי רגיל, היו מכניסים אותו לבית סוהר מזמן, על הונאה, על שקרים, על הוצאת דבר במרמה. הרי הבן אדם שיקר את כולם לאורך כל הדרך.
אמסלם אמר את הדברים בריאיון למהדורת הבוקר של כל חי עם בצלאל כהן ודוד חכם. בית המשפט העליון ידון היום בשתי עתירות שהוגשו נגד ביטול סבסוד מעונות היום לילדי האברכים. כתבנו לענייני משפט ישראל רובין מעדכן כי הדיון יצולם ויועבר בשידור ישיר באתר בית המשפט העליון. מחבל פלסטיני שהשליך הלילה אבנים בציר עוקף חוסן סמוך לביתר עילית נפצע ברגלו מירי חיילי צה"ל. הלוחמים פתחו באש לאחר שזיהו חשודים רעולי פנים מתקרבים אליהם תוך שהם מיידים אבנים. מלבד המחבל שנפצע, הכוח עצר פלסטיני נוסף שהועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. שגרירת ישראל בבריטניה ציפי חוטובלי פונתה הלילה תחת הבטחה מבית הספר לכלכלה בלונדון, זאת לאחר שסטודנטים פלסטינים בקריה האקדמית מנעו ממנה מלהשתתף באירוע שהתקיים במקום. חברת פייזר הגישה בקשה שנייה למנהל המזון והתרופות האמריקני לאשר את מנת הבוסטר של החיסון נגד נגיף קורונה לבני 18 ומעלה. לבקשה החדשה נוספו נתוני מחקר שערכה החברה בקרב 10,000 מחוסנים, מהם עולה כי מנת החיסון השלישית משמרת הגנה ממחלה קשה ב-96%. בתאונת דרכים שאירעה הלילה בין שני כלי רכב בכביש 80 שבנגב, נהרג אדם בשנות ה-30 לחייו. כתבנו בן צילי זרוביץ' מעדכן כי בתאונה נפצעו שני בני אדם נוספים באורח בינוני וקשה שפונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
היום בהיר מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל בעונה. מחר צפויה ירידה נוספת במידות החום.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השעה הימית, מה שלומכם? בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבוע, אנחנו בעזרת השם היום הולכים ללמוד קצת איך מתמודדים כאשר אנחנו ברגעי מבוכה. רגעי מבוכה, מישהו אמר לנו משהו, עשינו איזה פשלה, תפסו אותנו בכלכלתנו. איך מתמודדים, איך מתמודדים, איך ממשיכים הלאה בחיים, איך לא נסחפים פנימה לתוך איזשהו בור עמוק של דיכאון, עצבות, הלקאה עצמית, שנאת הזולת וכדומה. ננסה להבין קצת איך עובדים על זה, ננסה להבין מה קורה. כאשר המלך גוזר עליך לערוף ראשו של מישהו, ויש רק חרב מעץ, מה זה כאשר לא נראה? כל מה נלמד מיעקב אבינו קצת איך מתמודדים כאשר מישהו מת פגע בך ואתה רוצה להחזיר לו, אבל איך רבים בקלאס, נקרא לזה כביכול, איך כביכול רבים או מעבירים את תוכחה בצורה עדינה ומכובדת. בסופו של דבר נלמד גם כמה צריך להיזהר בדיבור שלנו לטוב, בעזרת השם, כמה דיבור יכול להועיל לחיובי. קצת חיובי, בסדר? אז בקיצור, אנחנו איתנו באולפן, לא אחר מה שם מוטי קופר, הטכנאי ברדיו, מאיר לבוביץ' פה על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם יקיריי, מתחילים. לערוף ראשו של מישהו, אז תקשיבו, היו היה מלך באחת המדינות הרחוקות שהחליט כידוע בסיפורים ללבוש בגדי סחבות, להתחפש לאחרון העניים במדינתו ולהסתובב בין הבתים לשמוע מה מצב העם. וכך הוא עובר מבית לבית, מחצר לחצר, יושב עם האנשים, שומע את דבריהם ושומע למגינת ליבו מה שנקרא רק תלונות. איזה מיסים, איזה ממשלה, פלסטיק, אלו את המחירים, קיצור, רק תלונות, 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 בצדק, בצדק פחות, לא משנה מה, מבחינתנו הנקודה העיקרית, המלך שומע רק תלונות, עד שהוא מגיע לבית של משפחה יהודית, ושם הוא שומע זמירות, שם הוא שומע תודה בורא עולם, איך שהייתי בחול, הוא היה אמר לי, אחד הנהגים לימד אותי, הוא אמר, ישר כוח אייבשטר, ישר כוח האייבשטר, האייבשטר זה הקדוש ברוך הוא, תודה רבה השם, על כל דבר תודה רבה השם. נסענו עם המכונית, עברנו ליד כל מיני עצים, באמת עכשיו זה שלכת שם, צבעים מדהימים של כתום, אדום, צהוב, באמת יפה יפה. הוא מצלם את זה, אומר לי, אני שולח את זה עכשיו למשפחה שלי, למה רק שאני אהנה? תודה רבה לך השם. קיצור, הוא שומע זמירות, אני חושב שבמאמר מוסגר, היהדות הרי מחנכת אותנו, ליצור מצב של יכולת ניתוק. גם אם יש צרות, גם אם יש קשיים, גם אם יש חובות, או לא משנה מה, היהדות מלמד אותנו פעם בשבוע, ביום השבת, זה רק כדוגמה, כן? ביום השבת, פשוט להתנתק. ביום הזה אין חובות. אתה צריך לחשוב כאילו כל מלאכתך עשויה, שרים זמירות שבת, לא משנה כמה אוכל יש על השולחן, כמה כסף יש בבנק, כמה, מה מצב השידוכים, שום דבר. עכשיו אנחנו מתנתקים למינימום של 24 שעות, אנחנו בעולם אחר. והתרגיל הזה, כביכול כתרגיל, אם היינו יכולים ליישם אותו במהלך היום, היום שלנו היה הרבה יותר טוב ומאושר, לצורך העניין, בחינה מסוימת של זמירות והודיה להשם, ככה המלך שומע את המשפחה, הוא נכנס לביתם, והמשפחה מערכת אותו, בבקשה, ייכנס נא, מה אתה רוצה משהו לאכול, ונותנים לו מה שיש, ואז שואל אותו המלך, כמה שאותו מערך לא ידע שזה המלך פה, הוא שואל אותו, מה מלאכתך? אומר לו, אני סנדלר, ברוך השם, מרוויח 8 גולדין ליום, ומפרנס את המשפחה שלנו, מה שצריך יש, ברוך השם. טוב, המלך קצת חרה לו. תראה, יש אנשים שלו פי מיליון שיותר כסף ממנו. איך הוא מאושר והם לא? חזר לממלכה, נתן הוראה, מהיום אין סנדלריות. לנעול לו את הסנדלריה, בוא נראה אותו עכשיו מודל הקדוש ברוך הוא. טוב, למחרת יצאה הוראה, אין סנדלריה בעיר, סגרו לו את הסנדלריה. יומיים לאחר מכן, המלך עובר שוב באותו מקום, בוא נראה עכשיו את הזמירות של ההוא, בוא נשמע אותו עכשיו. ושומע אותו עדיין, שר, מאושר, מודל הקדוש ברוך הוא, ישר כוח אייבשטר. טוב, ניגש אליו, אומר לו, מה שלומך? אני רואה שהנגריה סגורה. אמר לו, כן, ברוך השם, סגרו לי את הנגריה, אבל איך שאני עברתי ברחוב, מישהו חיפש חוטב עצים, מיד התנדבתי לעבודה, לא כמובן בחינם, בשכר, והרווחתי 8 גולדים ליום, ושוב, אני יכול לפרנס את המשפחה שלי בכבוד, תודה רבה השם. המלך שמע את זה, נתן הוראה, אין לקנות עצים מהבן אדם הזה. סגרו לו את שום דבר, ממנו שום עצים. טוב, יומיים לאחר מכן, מגיע המלך שוב לאותו מקום, ורואה את הבן אדם עדיין שר, מודה להשם, וכדומה. אומר לו המלך, מה עכשיו? אני רואה שאתה לא בדיוק חוטב עצים. אומר, נכון, ראיתי שמחפשים שומר למלך, שומר לצבא המלך. אני כמובן התנדבתי לעבודה, וקיבלתי חרב מאוד יקרה ממתכת, וכמובן שהחרב הזאת היא רק לנוי, אני לא הולך להיות חייל של המלך, למלך יש צבא, זה רק כמו שומרי כבוד כאלה. אז מכרתי את החרב ממתכת, והחלפתי חרב מעץ, ואף אחד לא שם לב, כי זה רק ליופי, גם ככה, וברוך השם, מהכסף שקיבלתי, קיבלתי 8 גולדים, ואני ברוך שפרנס את המשפחה. המלך אמר, עד כאן. עכשיו אני מפיל אותו בפח. המלך הוציא כרוז שנתפס מרגל. הוא מבקש מהשומר הזה, הוא מצביע על הבן אדם שלנו, שיערוף לו את הראש עם החרב שקיבל. פה ידידנו הבין שקלטה עליו הרעה, מה הוא יעשה? החרב שלו מעץ, איך הוא יעשה? עכשיו יתפסו אותו, עכשיו המלך יוציא אותו אולי להוריג, הוא יעניש אותו כפל כפליים. מה יהיה? הוא לא ידע שהמלך בינו לבין עצמו החליט כך, במידה, והוא באמת יעשה לי פה בושות, ועכשיו אני אתפוס אותו בכלכלתו, אני יעניש אותו כפל כפליים, כמו יצבן אותי השמחה שלו. אבל אם גם מזה הוא יצליח לצאת בכבוד, תקשיב, אני רוצה בן אדם כזה צמוד אליי. טוב, נחזור לידידנו. ידידנו זה עם החרב מעץ, כל הקהל מסביב, כולם מרים לו, תערוף לו את הראש, תערוף לו את... ואותו מרגל, כביכול שנתפס, מתחנן על חייו, מה לעשות, איך לעשות, אם הוא יוציא את החרב, יראו שזה חרב מעץ, מה? ואז אותו יהודי עוצם את עיניו, נושא תפילה ליושב במרומים, ואומר לו, בורא עולם, תעזור לי, בבקשה, תן לי את העצה הנכונה, אני רוצה פרנסה למשפחה שלי, אני רוצה חיים לילדים שלי, תן לי עצה טובה, מה לעשות? ואז, הוא פותח את פיו, ואומר לכל הסובבים, אין לכם מושג כמה המלך שלנו צדיק. כמובן שהמלך מחייך, אתה יודע, כל אחד אוהב לשמוע מחמאות. ואם הייתם יודעים עד כמה הוא צדיק, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לידי צדיקים. ולכן, אם המרגל הזה, שכרגע הוא חשוד בריגול, במידה והוא אשם, יהיה רצון שאני יכול לערוף לו את הראש בענפת חרב אחת. אבל אם הוא זכאי, יהיה רצון שבורא עולם יעשה נס למלך שלנו, והחרב שלי תהפוך לחרב מעץ. הוא שולף את החרב, טלטטה, וכמובן כולם רואים, יו, איזה נס, חרב מעץ, כולם, יחי המלך, יחי המלך. יפה. ידידנו ניצל והפך להיות אחד מידידיו הקרובים של המלך. מה זה נוגע אלינו הסיפור? נוגע אלינו קודם כל לא לאבד עשתונות. גם אם יש רגעי מבוכה, גם אם יש רגעים שאתה לא בדיוק יודע מה לעשות, פנה לבורא עולם שיהיה רצון שינחה אותנו בעצה הנכונה מצד אחד. מצד שני אתה רואה דלת אחת נסגרת, בסדר? סגרו לו את הנגריה, אז הוא מצא משהו אחר, חטיבת עצים. אי אפשר לכתוב עצים, אז הוא שומר של המלך. דלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת בתנאי. שלא תשאבו עכשיו לעצבות, הנה סגרו לי את הדלת, הנה פיתרו אותי, הנה זרקו אותי בישיבה, הנה תראה מה קרה. זהו, הרב, הלך עליי, אני נשאר בבית, אין לי סיכוי, אין לי דרך. לא, תנסה להיות פתוח להצעות. ומי יודע, אולי ההצעה הבאה תוביל אותך בסופו של דבר להצעה האמיתית שאליה נועדת. אם יש כזה דבר, טוב, נעניינו איך מתבודדים רגעי מבוכה. בואו נדבר כמה שזמן יתיר לנו. על אי רצון שמונה דברים. שמונה דברים מה עושים ברגעי מבוכה. שקרה משהו, היה משהו שלא הלך כמו שאנחנו רוצים, מישהו אמר לנו משהו שקצת העליב אותנו, וכדומה. נקודה ראשונה, בואו נגדיר את זה, לחזק את הסבלנות. זאת אומרת, לא מיד להגיב, לא מיד להתקיף, קודם כל להבין קיבלנו מכה, זה אנושי. אף אדם אחרי מכה לא ישר עכשיו בימה, הוא לוקח זמן שנייה להתאפס על עצמו, לראות מה קרה פה ולחשוב ולברור מהי התגובה הרצויה ביותר. בדרך כלל נשלוף מהמותן, בדרך כלל זאת תהיה תגובה לא רצויה, תגובה אולי שנפגע בשני וכדומה, נדבר על זה בהמשך. אבל הנקודה עברנו, סבלנות. ומסבלנות רק מרוויחים. כידוע בגמרא, הגמרא מספרת על רבי פריידה, לא צריך לספר לכם את הסיפור, כולם מכירים אותו, הגמרא מסרת עירובין, מספרת על רבי פריידה, שהוא היה מלמד, הוא היה מלמד תינוקות, מלמד תלמידים, והיה לו תלמיד, כולם מכירים את זה בזריזות, שלא היה הכי, הוא לא היה היפרון הכי מחודד בקלמר, קצת, הוא היה קצת איתי, לאט, לאט, עד כדי כך איתי, שרבי פריידה היה צריך ללמד אותו כל פעם, 400 פעם, את אותה נקודה. 400 פעם אותה סוגיה. קצת משעמם, הייתי אומר. זאת אומרת, ברגע שהוא צריך לחזור, תראה זה 400 פעם. אני לתומי פעם חשבתי, נו, נגיד לנו, מלמד אותו משנה. בסדר, תחשבו משנה. כמה זמן לוקח, אפילו רק לקרוא את המשנה. לא ללמד אותה, לקרוא אותה. בואו נגיד, סתם, לא, חמש דקות, לא יודע, זה יותר מדי, אפילו דקה. בסדר, אפילו דקה לקרוא משנה. אז לפחות 400 דקות לוקח לו, בסדר? ללמד אותו את הנקודה, וזה רק משנה אחת. כאילו, שיקלוט הבן אדם. שאני מבין, יש משנה קשה, חד פעמי, קורה. אבל אם זה כל יום, תקשיב, אני מחליף מורה, מחליף תלמיד, מה שנקרא. עם כל הכבוד, אני לא שייך. אבל הגמרא, כידוע, מספרת שיום אחד, הגמרא לא סתם מספרת סיפורים, אלא עבורנו זה שיעור, יום אחד, אחרי שהוא סיים איתו 400 פעם, התלמיד, כאילו, לא נפל הסימון. בדרך כלל נופל כזה הסימון. טינג! הבנתי הרב. פה לא נפל הסימון. אז שואל הרב את התלמיד, מה קרה היום? סיימנו 400 פעם. אמר לו התלמיד, כבוד הרב, אני יודע שהרב צריך ללכת, יש לו איזה אירוע, חתונה נגיד, משהו כזה, אז כל רגע הייתי מוכן, כאילו, הכנתי עצמי נפשית, הנה הרב הולך, הנה הרב הולך. אז האמת שלא כל כך הקשבתי. אז רבי פריידא, כידוע, לימד אותו שוב פעם, 400 פעם, עד שהוא קלט. ופה יצא בת קול מן השמיים, אמרה לו, רבי פריידא, תבחר. או שאנחנו מוסיפים לך 400 שנה על חייך, שימו לב טוב, מוסיפים לו 400 שנים על חייו, כנגד ה-400 פעם שהוא חזר איתו, דבר ראשון, דבר שני, אתה יכול לבחור, או זה, או שאתה, וכל בני דורך יזכו לעולם הבא. מה הוא בחר? יפה, נכון, הוא בחר שהוא וכל בני דורו יזכו לעולם הבא. נהדר, אבל אז יוצאת בת קול, אומר הקדוש ברוך הוא, תנו לו גם את זה וגם את זה, גם 400 שנה וגם שהוא וכל בני דורו, בני העולם הבא. עכשיו נעצור שנייה ונחשוב. א', תארו לכם, רבי פריידא היה יודע את זה, שהוא הולך לקבל שנה על כל פעם שהוא חוזר עם הבחור. תסכימו איתי שעכשיו הוא ייקח את הזמן. תקשיב, אל תלחץ. בוא נלמד, קח את הזמן שלך. 1,000 פעם. אם אנחנו היינו יודעים שמקבלים שכר, שזה כדאי להעביר על המידות, שזה כדאי לא עכשיו לריב עם השני, זה כדאי לקבל באהבה את האיסורים שבורא עולם מעניק לנו, אז היינו מתנהגים אחרת, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יותר מזה הרי, לא רק שהוא, אם היה יודע, הוא היה מתנהג אחרת. למה? זה לא פעם ראשונה הרי שהוא לומד 400 פעם. יום הוא לומד 400 פעם. מה קורה כאן? אלא, שימו לב טוב, ודיברנו על זה שלמדנו על אברהם אבינו, על אקסטרה מקבלים אקסטרה. זאת אומרת, הפעם שהוא עשה מאמץ יותר גדול, מאמץ אילאי, אז הוא זכה למה שהוא זכה, כנראה בהצטבר לכל הדברים לפני כן. אבל תזכרו, לפעמים יש ניסיון קשה, תקופה אפלה, רגע של משבר, לא להישבר עכשיו, יכול להיות שהרגע הזה הוא המפתח לכל השפע שהצטבר לנו בקופת חיסכון, קופת הגמל כביכול של העבודה עד עכשיו. דבר השלישי והאחרון, יש גמרא מסכת מגילה. שם הגמרא אומרת ששאלו תלמידיו של רבי פריידא, במה הארכת ימים? תגיד לנו, במה הארכת ימים? הוא ענה להם תשובה אחרת לגמרי. הוא לא סיפר את הסיפור שמעתם עכשיו בכלל. הוא אמר להם, מעולם לא הקדימני אדם לבית המדרש. זאת אומרת, אני הייתי ראשון שפותח את התפילה בבוקר. שמעתם? נו, אז שואלים התוספות שמה, תחליט, האם זה בגלל שהוא לא תמיד היה מגיע ראשון לבית כנסת, או בגלל שהוא למד איתו 400 פעם? מה התשובה? אז למעשה רוצים להסביר שאיך הוא זכה להיות מסוגל ללמוד 400 פעם ושוב 400 פעם עם התלמיד, על ידי אימונים יום בסבלנות. כל אחד מהגברים ששומע אותי כרגע, שמתפלל, יודע שלבוא ראשון, זאת אומרת שאתה מתחילת התפילה עד הסוף. וכמה שאתה מתחילת התפילה, הרבה מאוד אנשים, מן הסתם כל המאזינים שלי, גם ירצו שגם אני מגיעים בזמן לתפילה, נכון? נו, אבל אתה יודע שיש כאלה שמגיעים קצת אחרי קורבנות, אחרי הודו, אחרי ברוך שמה, אחרי השתבח, כל אחד, מי שיודע, תופס את הרכבת מתי שהוא תופס. להיות ראשון זה לפתח שריר, נגדיר את זה, של סבלנות. אם אתה מפתח שריר של סבלנות בדברים קטנים, בסופו של דבר שיגיע ניסיון גדול, תוכל לעמוד בו. ככה לענייננו. אם יש רגעי מבוכה, רגעים שקצת פקשוש, קרה משהו, אמרו לכם משהו, תתאמנו בסבלנות, לא רק ברגעים האלה, ברגעים האלה יכול להיות שמאוחר מדי, תתאמנו על זה יום-יום. אני מתאמן בסבלנות, פקקים ברכב, בדרך, האוטובוס לא הגיע, אני עומד בתור לסופר, לא משנה מה. תבינו שזה עכשיו שיעור בסבלנות. תנצלו את הזמן, תלמדו משנה, פרק תהילים, תאמרו אותו, תתפללו על יקיריכם, וכדומה מה שאתם רוצים, נצלו את הזמן הזה, כדי שתתאמנו ושגיע הניסיון הגדול, נדע מה לעשות. נקודה ראשונה, נקודה שנייה. בואו נגדיר את זה שהאגו שלנו תמיד רוצה שנצא צודקים, נכון? עכשיו, זה נקודה חשובה, שתמיד אנחנו רוצים לצאת צודקים כדי לחזק את הביטחון העצמי שלנו, את הערך העצמי שלנו. קשה מאוד להודות על טעות, ובפרט שהיא נכונה. אתם מבינים? מאוד קשה להודות, ולכן אנחנו נקראים יהודים, כידוע לכולם, בעקבות יהודה, שהוא הודה במעשה תמר, אבל הנקודה עבורנו, שימו לב טוב, כל פעם שאתם מקבלים ביקורת, כל פעם שמישהו מאיר לכם הערה, גם היא לא לרוחכם, גם היא לא בדיוק באה לכם טוב ברגע הנכון, אתם צריכים להתחזק בלהיות פתוחים. פתוחים ללמוד. בואו נשמע רגע, בואו נשמע מה יש לשני להציע, אני מציע, תלמדו גם להתנתק קצת. זה שחולקים על דעותיכם, זה לא אומר שלא אוהבים אתכם, זה לא אומר שרבים איתכם. תנסו לדמיין שאתם כתבתם ספר, בסדר? והספר מאוד קרוב ללבכם. אז אם הוא קרוב כביכול פיזית, אז אם חולקים על הספר, חולקים עליך, עליי. אבל אם הספר מונח על השולחן כביכול, וחולקים על משהו בתוך הספר, לגיטימי, כולם צריכים לאהוב את הספר שלך, אז הם חולקים על רעיון שלך, לא עליך. מה זה קשור? על רעיונות אפשר לדבר, אפשר לחלוק על דרכים, על השקפות עולם, לגיטימי וטוב ומפרה. אבל אל תיקחו את זה אישית, וגם אם אתם רוצים, אז השאלה איך רבים, או איך עונים כמו שצריך. ופה לומדים יעקב אבינו, אומר החפץ חיים, על הפסוק וייחר ליעקב. יעקב כעס, החליפו לו את האישה, כידוע, יעקב עובד 7 שנים בשביל להתחתן עם רחל, ומחליפים לו עם לאה, אבא שלה. זה צריך להטריד כל בן אדם, מה זה? אני הייתי, לא יודע מה הייתי עושה, דיברנו על זה באחת התוכניות, אני הייתי שורף לו את החווה, לוקח את רחל, בואי נלך מפה, וואלה, אני לא יודע, יפה, מה עם יעקב אבינו? אומר החפץ חיים, חזל לימדו אותנו, קפדנותם של אבות, ולא פיוסן של בנים. מה זאת אומרת? בוא נלמד איך מקפידים, מה שנקרא. מקפיד לא כמובן לסדר וניקיון, אלא הכוונה היא הקפדה מתוך כביכול כעס, בסדר, כתוב בפסוק, וייחר ליעקב. כאב לו, כעס. אוקיי, בוא נראה מה זה כעס של יעקב אבינו. מה הוא אמר? למרות שהוא וייחר יעקב, ראה מה אמר יעקב ללבן בחרות אפו. בואו ניקח ציטוט, תבין, הקליטו שם את יעקב אבינו, ועכשיו מצטטים אותו מילה במילה, להבדי, 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 מיליארדי, טריליארדי הבדלות. תראו מה כשמקליטים, או אתה יודע, מצטטים כל מיני חברי כנסת למיניהם, שגם אותם מביאים לקצה לפעמים, אתה יודע, במליאות כאלה ואחרות, בוועדות כאלה ואחרות, והם פותחים את הפה, וכן הלאה. אז תראה איך צריך לפתוח את הפה, בואו נלמד פה. אומר יעקב אבינו, בחרות אפו, שהוא כועס, לא שהוא רגוע, וברוך השם, הכל טוב, כמו הסנדלר. תקשיב, לקחו לו את האישה, 7 שנים. מה זה, זה חוצפה של כדוגמתה. הוא אומר ללבן, מה פשעי ומה חטאתי? מה? מה פשעי ומה חטאתי? מכאן אנחנו למדים, אומר החפץ חיים, שאל יחזיק אדם במחלוקת, גם אם אתה רוצה להגיד משהו לשני, אל תפגע בו, אל תעליב אותו, אל תפתח, אל תגיד מי שתצטער עליהם. תעביר את המסר, נפגעתי, בסדר? מה עשיתי? תסביר לי, לא היינו בסדר. לא אתה יחתי חד חצוף רשע מרושע, לא. הוא אומר, מה חטאתי ומה פשעי ומה חטאתי? כאילו, מה אני עשיתי? מה אני יכול ללמוד פה? אוקיי? אומר החפץ חיים, מכאן אנחנו יכולים ללמוד. שאל יחזיק אדם במחלוקת, אפילו הצדק איתו, אתה צודק, אין לי בעיה. ומוני המצוות מנו את זה במספר הלווים, יש גם מצוות לא תעשה מן התורה, ולא יהיה ככורח וכעדתו. ואם חס ושלום, יעצבנו אותך, ואם יתרה מלפעמים שמוכרח הוא לצאת לריב, אתה חייב לריב עכשיו, למחות, מה עושים? ילמד מיעקב אבינו, אומר החפץ חיים, שאף בעת שחרה לו היטב, ברור שכאב לו, ככתוב, וייחר ליעקב, וירב בלבן, הוא רב איתו כביכול, אף על פי כן, לא הטיח דברי ריב אליו, לא קילל אותו, שום דבר, אלא אמר מה פישי ומה חטאתי, הפליגו חז"ל במסר גיטין, בשבח הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. אז קיבלת קצת בושות, בוא נחזיק חזק, אבל אלו רק שני דברים. בוא נלמד את שאר הדברים מיד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
סטופית, המבצע הגדול ביותר. כוכבית 3140, כוכבית 3140.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
ובמקום הראשון, מאוחדת. מאוחדת גאה לבשר על זכייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
סטופ איט, שמן ספיד, סטארט סטופ, מרכוזית, כל המוצרים של הנטורופה דוקטור לוי במבצע חסר תקדים עד 12 בלילה. התקשרו מהר, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
שלום, כאן מים, המוקד הלאומי, קו החיים. חשים בריח חזק של חומרי הדברה וריסוס ביישוב? אל תעססו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבית 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות, דואגים לכם כאן.
סטופ איט, המבצע הגדול ביותר. כוכבית 3140, כוכבית 3140.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם לומדים איך להתמודד עם רגעי מבוכה, כאשר מישהו מעיר לנו משהו, עשינו משהו וכן הלאה. לא יודע מה, קרה הרגע שאתה רוצה שהאדמה תפתח את פיה וניקבר שם לכמה דקות אפילו, אתה יודעת שיעבור זעם, מה עושים? אז אמרנו קודם כל, דבר ראשון, להתחזק בסבלנות. אין מה לעשות, תנו לגל לעבור, תנו לרגשות טיפה, לשקוע קצת, להסתכל על דברים בצורה יותר נכוחה ולבחור. ולבחון את התגובה הרצויה בהתאם. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, אמרנו שהאגו שלנו מאוד רוצה להרגיש תמיד צודק, אבל בוא נשאר פתוחים. כל פעם שאני קבלים ביקורת או שנכשלנו ברמה כזו או אחרת, הווה נלמד ונלמד להיות פתוחים גם לדעות אחרות. עכשיו אני אומר את מפורש, כולנו יגיד, הרב, אני פתוח ללמוד, אבל במקרה הזה, נכון, גם אם אתה צודק, אז בוא נלמד מיעקב אבינו להגיב בצורה עדינה, לקבל את האחריות על עצמנו כבכל מה פשעי, מה חטאתי, בוא תסביר אם עשיתי משהו לא בסדר, אני אהיה מוכן להשתפר. נקודה נוספת, ללמוד לשחרר. גם אם קרה מה שקרה, אין שום מצווה לסחוב את זה יותר מהזמן שאין לי ברירה, מה שנקרא. או הזמן, עצם הזמן שזה קורה, או נקרא לזה הפן האנושי שבכולנו. שאני בן אדם, אז כבן אדם, ברור שקשה לי מיד לחזור לשגרה ולחייך וכדומה, לוקח לי קצת זמן, אז ממילא, חוץ מהזמן הזה, אל תסחבו את זה יותר. כידוע בסיפור שרב הלך עם תלמידו. עברו ליד הים, ולפתע ראו אישה טובעת. והיא טובעת בים, כאילו, והרב לא חשב פעמיים, ישר, הוריד את החליפה, טלה, קפץ למים, טלה, טלה, התחיל לשחות, הוא מגיע ומוציא את הגברת, סוחב אותה על כתפיו, מניח אותה על החוף, ומזמין איחוד הצלה וכדומה, בקיצור, מציל את חייה. טוב, הם ממשיכים ללכת. התלמיד נשאר בשקט. הם הולכים, הולכים והולכים, וכבור שעה וחצי התלמיד אומר לרב, הרב, די, אני לא יכול יותר, אני חייב לשאול, איך הרב עשה את זה? הרב הרי כזה קדוש, שומר על העיניים שלו, קופץ לים, בחורה, כאילו, מה, איך, תבין? לא, לא, אני יוצר פה, הרב, אני לא יכול, לא מפסיק לחשוב על זה. אומר לו הרב, יקירי, אני כבר שחררתי אותה, מה שנקרא, לפני שעה וחצי. אתה סוחב אותה עדיין כבר שעה וחצי. זאת אומרת שעושים את הדבר הנכון ברגע הנכון. ומפה לשחרר, בבקשה, לא להמשיך ואיך היה ומה היה, זה לא מוסיף לאף אחד אותנו, לא כבוד, לא שמחה ולא שום דבר אחר. ולכן נקודה נוספת, נא להכיר את עצמכם. להכיר את עצמכם, פירוש הדבר, שנכון שאנשים דואגים לאתגר אותנו, אבל לפעמים אנחנו נמצאים במצב מאותגר מלכתחילה, למשל. תכירו את עצמכם כאשר אתם רעבים, למשל, או עייפים, למשל. אז ממילא כל מילה קטנה יכולה לזרוק אתכם למקום לא טוב. כל הערה שאפילו לא התכוונו אליכם, אתם מפרשים אותה בצורה קטסטרופלית, ואף אחד לא אוהב אותנו, ובואו נלך מהבית. אז בואו נכיר את עצמנו שישנם זמנים שבהם עדיף שתישן. איך יש כאלה שאומרים? יש כאלה שרוצים להגיד אל תלכו לישון כשאתם כועסים, תלבנו את הדברים. לפעמים אני אומר, עדיף ללכת לישון, ולא ללבן דברים שאתם עייפים, ואז אתם סתם עצבנים, וסתם אולי תפגעו אחד בשני, ולכן עדיף ללכת לישון, להירגע, לאכול משהו, ואז בדעה צלולה ורוח נכוחה, ללבן את הדברים בצורה טובה ביותר. לכן, עוד דבר נוסף, תנסו להבין את השני. תנסו להבין את השני, עם כל הכבוד לכם. אולי אמרתם משהו שפגע בו, אולי אמרת משהו שהעליב אותה, שזלזל בשני. אני לא מצדיק את ההתנהגות או את התגובה של השני, אבל גם כדאי כן לנסות להבין אותו. אולי באמת נגענו בנקודה רגישה, אולי תפסנו אותו בזמן לא טוב, נו באמת, עכשיו אתה עם הרעיונות שלך, לפעמים את נזכרת באמצע, אני רוצה לדבר עכשיו. הוא לא בר שיחה עכשיו, מאמי, שחרית בעלך. ולכן הנקודה העיקרית, תנסו להבין את השני. ופה כמובן להכניס נקודה הכי חשובה בעולם כמעט, הנקודה של אמונה, נכון? אמר הרבי פנחס מקוריץ. הרבי פנחס מקוריץ נתן סגולה ועצה איך להתמודד עם כעס. איך להתמודד עם כעס. והוא אמר את המשפט הבא, אני קורא ביידיש, וכמובן נתרגם בעברית. גאט פירט דיוולט. מה זאת אומרת? גאט פירט דיוולט. דהי בשטר הקדוש ברוך הוא, פירט דיוולט. הוא מנהיג את העולם. אל תשכחו, הכל בהשגחה פרטית ולטובתנו. לכן נא להיזהר, בעיקר בתגובה. כי אם פגעו בכם, פעמים רבות שהאגו נפגע, וכדי להחזיר את הכבוד העבוד, אנחנו פוגעים בשני, מחזירים, ולא תמיד זה בחוכמה. מכיוון שתארו לעצמכם שהשני עכשיו יחזיר לכם מנח את הפיים, ויתחיל פה מריבה אמיתית, ויפגעו בכם עוד יותר, ויעליבו אתכם עוד יותר. לפעמים, דווקא השתיקה, חוסר התגובה, זה יכול להיות שזו התגובה החזקה ביותר, כדי שגם לא נצטער אנחנו בעצמנו לאחר מכן. מה זאת אומרת? הזכרנו את החפץ חיים. בוא נקרא את החפץ חיים, כאשר לבן פוגש את יעקב, ובא אליו בטענה, למה גנבתם את אלוהי? גנבתם לי את הטרפים שלי, את הפסלים של עבודה זרה. אומר לו יעקב אבינו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. יעקב אבינו לא יודע שרחל אשתו, הבת של לבן, לקחה את הטרפים. והוא במידה מסוימת מאוד בטוח בעצמו, לא חושד אפילו, אז הוא מוציא מילים מהפה, לא יחיה. מי שלקח את זה, כביכול, חסולם, לא יחיה. אומר החפץ חיים כך. ורשי הרי אומר, שמאותה כללה מתה רחל בדרך. נראה מזה אומר, עד כמה צריך לשקול בפלס את המילים, או בית הדמן, כן, לשקול בפלס את המילים שאדם מוציא מפיו. כמה צריך להיזהר בפרט ברגעים האלה, שאתה עכשיו בסערת רגשות, ואמרו לך משהו, ואת רוצה להחזיר, ואני אראה לו מה זה, גם לי יש פעריו. נכון, אבל עדיף לשמור עליו. אני אומר, זה יותר חזק, יותר חכם, מאשר כל תגובה אחרת שתוריד אותנו, ואני מדגיש, תוריד אותנו לדרגה של השני. לענייננו, ממשיך החפץ חיים ואומר, ובמקום אחר אנחנו רואים, תראו איך יעקב אבינו לפי דרגתו, הרי למד מזה, שכאשר באו אחרי יוסף ממצרים, הרי אנחנו נלמד בהמשך הפרשיות, שאחרי יוסף יחזרו חזרה, אחרי יוסף חוזרים חזרה לאביהם יעקב, ומספרים לו את כל מה שאירע עם שליט מצרים, שרוצה לקחת את בנימין, ורוצה לשים אותם בשבי, וחושד הם כמרגלים. אומר הרב כך, וסיפרו לאביהם את כל המוצאות אותם, כל מה שקרה שם. וכי משה לארץ נתנם למרגלים, ועוד פקד עליהם להביא את בנימין. תחשבו, יעקב אבינו, נמצא בארץ, שולח את הילדים שלו, יש מצב של רעב, בואו תביאו קצת אוכל, תביאו, תעשו קצת יבוא, יצאו, מה שרק אפשר, שנו פרנסה, והם חוזרים, מספרים לו סיפור, שהוא השליט של מצרים, חד חד חצוף, כביכול, בשפה שלנו, אנחנו מרגלים, יש לכם אב או אח, השם אח, תביאו אותו לפה. כאילו, אם הייתי יעקב, עם היכולות של יעקב, אתה יודע, הרי רבי שמעון בר יוחאי, שהיה הרבה הרבה שנים לאחר מכן, אם הוא נתן עיניו במישהו עשה אותו גל של עצמות, יעקב אינו גם יכול היה לעשות דברים כאלה מן הסתם, גם בלי להסתכל עליו לך, לזרוק איזה כללה, דוח, תקשיב. אבל, אומר החפץ חיים כך, אז כשיעקב אינו שומע את זה, שהשליט הזה מתעלל כביכול לחושד בילדים שלו, רוצה את בנימין, הוא יכול להגיד שימות עם אחשימו וזכרו החתיכת, אה? הוא יכול היה להגיד את זה, סליחה לה, בכלל לה, על הרמה, אבל רק להמחיש, כן? אומר החפץ חיים, אז לא קילל יעקב אבינו את המושל. עד רבה ציווה להביא לו מתנות ומעט דבש וכדומה, והתפלל עליהם שימצאו חן בעיני האיש. הלך בצורה החיובית. ובזכות זה אומר, ולו היה מוציא מפיו דבר כללה על האיש חז ושלום, שדיבר איתם קשות, מי זה היה אותו מושל? אם לא, יוסף, נכון, היה הורג את בנו יוסף, שאהבו מכל בניו. למד אותנו יעקב אבינו יקיריי, שיעור כפול, גם שיעור בריב, אם עשו לך, לקחו לך, אמרו לך, דהי בישתר הקדוש בו, פירט דבלט, הוא מנהיג את העולם, יקיריי, ומנהיג את העולם בצורה הטובה ביותר עבורנו. ולכן, הנקודה האחרונה שאנחנו צריכים לחזק, זה כן להתאמן ולהבין מה הכוח החיובי שבדיבור שלנו. שמעתי על הסיפור שהיה בארצות הברית בקצרה. סיפור שהיה בארצות הברית כאשר יהודי אברך תלמיד חכם, כבר חיתן ילד אחד, זאת אומרת, הוא באמצע חייו בגדול, והוא לא עלף מישראל, בוקר אחד קם, לא מרגיש טוב, חלש מאוד. הרופא מציע לעשות בדיקות, הבדיקות מגלים שהוא קיבל לו על אף אחד מישראל את המחלה הנוראית. ממליצים לו על בית חולים במנהטן, הוא מתחיל לעבור סדרת טיפולים, והסדרת טיפולים והכימו לא עוזרת. אומרים לו שיצטרכו טיפולים קשים יותר, והוא אומר, אני יהודי, אני באתי לעולם פה לחיות בשביל עצמי ובעיקר גם בשביל משפחתי, אני הולך לעבור את זה. והוא עובר את סדרת הטיפולים הקשה הזאת, ובסופו של דבר, מבריא. שמסו סודת הודעה, הוא ביקש מהפרופסור שטיפל בו, להשתתף כהכרת הטוב. ואחרי זה שכולם דיברו ונעמו, נתנו לחולה את המילים האחרונות. החולה עלה על במה ואמר כך, שהוא כבר בריא ברוך השם, אני רוצה להגיד לכם, בזכות מה עבריתי. אולי אתם חושבים שזה בזכות הטיפול המסור של הרופאים, שמת יאמר לזכותם, הרבה הכרת הטוב יש לי אליהם. אבל זה לא היה בגלל הטיפול הספציפי, אלא בגלל משהו שאולי הרופא עצמו אפילו לא יודע. ואז מספר כך, הייתי במצב קשה, 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 לא רק פיזית, נפשית. והתחלתי לראות את התסריטים הכי גרועים בחיי. זהו, אני מסיים פה. אני מיואש, אין לי כוחות, אני לא יכול יותר. ואז שמעתי את הרופא מדבר עם רופא אחר. על חולה אחר, חולה שנמצא בחדר ליד, חולה שאני יודע מה המצב שלו, ואני שומע את הרופא הקטן יותר, מדבר עם פרופסור, כבודו שנמצא פה, הוא אומר לו שהחולה ההוא שנמצא בחדר ליד, זהו, הוא גומר, אין לו אפשרות, הוא לא ישרוד, הוא ימות. אמרת לו הפרופסור, בלי שתשים לב, אמרתי ליד הדלת שלי ושמעתי אותך, שמעתי אותך אומר לו, נכון שהוא במצב קשה, נכון שהמצב שלו הוא ממש אנוש, אבל הוא בן אדם חזק, הוא מאמין, יש לו את האמונה בלב וממילא הוא לוחם, וכלוחם עם הרצון לחיות הוא יצליח והוא יצא מזה בעזרת השם. אני שמעתי את זה ואמרתי לעצמי, מה איתי? למה אני רואה את התסריטים הכי גרועים? למה אני כבר הרמתי את ידיים? למה אני התייאשתי? אני לוחם לא פחות. והתחלתי להסתכל על כל זריקה שאתם עושים לי, כל טיפול, כעוד דבר שיקרב אותי לרפואה, עוד דבר שיקרב אותי לחתונה של הבת שלי בעזרת השם, שיקרב אותי לבריאות האיתנה, ואני אומר לך, דוקטור, זה מה שבאמת הבריא אותי, המילים שלך. שום הרופא להגיד כמה מילים, הוא עלה לבמה והביא דף שהוא כנראה הכין מה להגיד, אבל במקום לקרוא מהדף פשוט פרץ בבכי. הוא אמר, אני למדתי שנים על גבי שנים, איזה תרופות ואיזה דברים ומה אמור להועיל. ועכשיו אני לומד אולי את השיעור החשוב ביותר, שיותר מכל התרופות ומכל הניתוחים ומכל מכל מכל הדברים, מה שיכול לשנות חיים של בן אדם, זה כמה מילים שאמרתי. ואני בוכה לא על, על הנקודה הזאת אני בוכה, אומר, על כל אותם חולים פוטנציאליים, שאם הייתי אומר להם כמה מילים מחזקות, כמה מילים מעודדות, אולי הם היו היום בין החיים. זה השיעור עבורנו. כולנו רופאי נפשות, נקרא לזה. קודם כל, עבור עצמנו. חייך קודמים, תגידו מילים מחזקות לעצמכם. אז היה איזה רגעי בושה, רגעי מבוכה, הכל בסדר. תגידו לעצמכם מילים שיחזקו אתכם, מילים שעודדו אתכם, מילים שיתנו לכם את הכוח לעבור את היום הזה. קודם כל את היום, תן לי את היום הזה. נתחיל עם היום, ככה עוד יום ועוד יום. עד שבסופו של דבר, אין ספק שאנחנו נוכל להתחזק, להיבנות ולהצליח בעזרת השם בכל מה שנעשה. היה רגעי מבוכה, אל תתבלבלו. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם, לענות נכון, לקבל נכון ולקבל באהבה וללמוד, להישאר פתוחים. בסופו של דבר, גם לצאת מחוזקים מהדבר הזה. קחו את יעקב, הנה, כדוגמה. החליפו לו את האישה אחרי 7 שנים. מה חטאתי, מה פשעי, אני אקבל את זה באהבה. הוא רק הרוויח בסופו של דבר. אחרי זה גם אם וחז ושלום חושדים ממשהו, תשמור על הפה, אל תקלל, אל תוציא מילים שתתחרט עליהם. אדרבה, תגיד מילים טובות, תברך, תתפלל. יהיה רצון שהשם יתברך, יזכה אותנו לכל הברכות, כל הישועות. אז תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי ברדיו. דרך אגב, שלנו שבת, פרשת ויצא, במלון רמדה עם הרדיו, עם יוסי גרין. שבת מדהימה, תקחו, תבררו פרטים על, על זה ברדיו, כל מאזיני כל חי. אם אתם רוצים, נתראה ונשתמע בסדר שמי יום חמישי בלילה, או שבוע ביום ראשון. יש לנו עורך מעניין, גיל סס עובר פה בווידאו. נתראות, כל טוב, נתראה.
את שידורי כל חיים ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.